שלום
שלום.
לכולם, אני דוקטור דינקי פיינשטיין, אני פסיכיאטר ומזה 7 חודשים אני מנהל גוף עצמאי יחיד מסוגו בעולם בישראל שנקרא ועדת החקירה האזרחית. אנחנו קמנו בגלל שהרגשנו רופאים ועורכי דין שמשהו לא כשר, לא נכון, מתנהל סביב קמפיין מה שקראו לו חיסונים בתחילת השנה. הרגשנו שזה לא מנוהל בצורה הרפואית והמשפטית הרגילה, ולכן הקמנו ועדה והתחלנו לעבוד, ומה שגילינו היה הרבה יותר ממה שחשבנו שאכן קיים. אז אני אתן לכם סקירה קצרה של דברים שגילינו, אני מניח שחלק מהדברים כבר נאמרו על ידי רופאים אחרים, או יאמרו בצורה מפורטת יותר, אני לא שיכולתי לשמוע אותם, אבל כפי שאני מכיר את הדוברים, אני יודע שישנה חפיפה, ואני חושב שזה גם חשוב שיש חפיפה בין הדברים, כי זה רק מחזק את האמינות של הדברים. אז קודם כל, בימים האחרונים נחשף הסכם של פייזר עם מדינת אלבניה, מה שעד עכשיו לא היה גלוי, ומסתבר שבהסכם הזה לפייזר אין שום אחריות על מה שיקרה עם החומרים שהיא מספקת, אי אפשר לתבוע אותה לחלוטין, אי אפשר להחזיר לה את החומרים שהיא מספקת, ולמעשה החוזה שהיא חתמה עם מדינת, עם כל המדינות, נמצא מעל לכל חוק של המדינה. וזה לא מפתיע לראות שהרבה חוקים בישראל עכשיו מתפרקים לטובת זה שיותר ויותר אנשים יקבלו את הזריקות האלה. אי אפשר לבטל את החוזים, גם אם תימצא תרופה אחרת שמרפאת, ואתם תדברו עם דוקטור זלנקו, שיש לו פרוטוקול טיפולי מצוין עם תרופות בטוחות וותיקות, שמשום מה בישראל לא מדברים עליו בכלל, אפשר להסתדר איתו, זה לא ניסוי, זה חומרים ידועים, זה בטוח, וזה חילץ הרבה אנשים בקורונה, בגלל החוזה הזה עם פייזר, בישראל אפילו לא מדברים על זה. לפייזר לא תיסע בהוצאות על כלום, ואם יש תפיות כנגדה, המדינה צריכה לממן מכיסה את ההתמודדות עם התביעות. ומכאן אנחנו מתחילים, מהסכם מאוד מוזר, מהסכם לא סביר שבוודאי לא משרת ציבור, וככה לא צריכה להיות רפואה. ברפואה מי שמייצר את התרופה גם צריך לקחת אחריות, אם יש תופעות לוואי, וברפואה אם יש חומר אחר שהוא עדיף, אז אנחנו לא נתקעים עם אותו דבר שהתחייבנו מראש, זה לא רפואה, זה אולי ביזנס, אבל זה לא רפואה. לגבי סגרים ומסכות, אין כל הוכחה מדעית ליעילות שלהם. אולי שמעתם את זה, תשמעו את זה גם ממני, וידוע היום שאוכלוסיות שהיו פחות בסגרים ומסכות, למשל ביישובים יותר של ציבור חרדי וציבור ערבי, יש בהם היום פחות תחלואה באופן מובהק. העובדה שממשיכים ללחוץ על כולם ולהטיל כנסות, אם אתה לא שם מסכה, או שחושבים לעשות סגר, אין לזה שום בסיס, אין לזה שום שיקול דעת רפואי. אני חושב, בשביל מה הם עושים את כל זה? בשביל לגרום לאנשים להיות יותר בלחץ, ובסופו של דבר ללכת לקבל זריקות, וזה לא רפואה. יש, כמו כן, יש ניפוח ועיוות של מספר החולים והנפטרים לכאורה מקורונה. יש לנו עדות, ממש מימים האלה, עדות וידאו של אישה חרדית, שבעלה נפטר מסרטן בבית, ללא קורונה, וממגן דוד אדום דרשו ממנה לחתום על מסמך שהוא לכאורה נפטר מקורונה, וכשהיא לא הסכימה, הם איימו עליה שהם לא יפנו את הגופה בערב שבת, שישאירו את הגופה בבית, וכשעדיין לא הסכימה, הם ניסו לשחד אותה בכסף. יש לנו את זה בעדות בווידאו, וזה מוגש פעמים האלה למשטרה. אנחנו מאמינים שדברים כאלה קורים פעמים רבות, ובעצם יש מהלך עולמי של הגדלה מלאכותית של כמות האנשים שלכאורה חולים או נפטרים בקורונה, שוב, בשביל מה? כדי ליצור בהלה ולהצדיק כדי שצריך מהר יותר ויותר זריקות. דבר נוסף, המון המון אנשים בישראל ובעולם נאנסים לקבל את הזריקה, כי אחרת יפוטרו מעבודה, לא יוכלו להתקבל ללימודים, בישיבות רבות, אני מקבל הודעות מאימהות של נערים שאומרים להם, אתם לא תיכנסו ללימודים בישיבה אם לא תקבלו את הזריקה. שוב, אין לזה שום בסיס רפואי, או בכניסה לבית כנסת, או לבילויים. והיום אנשים שקיבלו את הזריקה בסוג של כפייה, הם מתחרטים בגלל תופעות לוואי, ויש כאלה שנשבעים שבעד שום הון שבעולם הם לא יקבלו את הזריקה השלישית, גם אם יצטרכו לא לצאת מהבית תקופה ארוכה. עד כדי כך. הבדיקות שלכאורה מאבחנות מי שמאומת, ה-PCR, מסתבר שהם באחוז שגיאה מאוד מאוד גבוה, אין מבחינת זה של האם אתה חיובי באמת, או האם אתה שלילי באמת. ומתוך זה קבעו בידודים ומדיניות רפואית גדולה. יש עכשיו רצה הקלטה של מי שהיה מנכ״ל משרד הבריאות, בר סימנטוב, שאומר בקולו שהבדיקות האלה הן נכונות רק ב-70%, הוא פשוט לא שם לב שמקליטים אותו. על בסיס זה קובעים היום מדיניות, ואני רוצה להגיד לכם שעכשיו ה-FDA יוציא הוראה, שבסוף השנה הם מוציאים את הבדיקה הזאת בכלל מהשוק, היא לא תהיה יותר. אבל עדיין משתמשים בה בישראל לכאורה בשביל לאמת מישהו שהוא נשא של קורונה. שוב, זאת לא רפואה, ככה לא מתנהלת בדרך כלל רפואה, ברפואה אנחנו הרבה יותר זהירים ומדויקים, ונראה שגם זה המטרה, לזרז את הציבור, להלחיץ את הציבור, לקבל זריקות. כמו כן, קיבלנו מידע מהרבה כיוונים לגבי לחץ על רבנים שימליצו על הזריקות, והם לא מקבלים הזדמנות לשמוע דעות אחרות, הם לא מקבלים תמונה מלאה של תופעות הלוואי, של הסכנות, ואי הוודאות לגבי השפעת החומר הזה על עתיד האדם, הם לא מספרים להם שזה סוג של ניסוי, שהתוצאות המלאות שלו יהיו רק בעוד כמה שנים. אני אגיד לכם עוד יותר, הגענו היום למצב אבסורד שרופאים לא מקבלים תינוקות וילדים לבדיקה רפואית שגרתית, אם הילדים לא עושים בדיקת מטוש באף, גדולים יותר לא מחוסנים. עכשיו, רופא לא יכול להתנהג כך, זה הפרה של שבועת הרופא, וזה גם נראה לי כמו עבירה פלילית. אין שום הנחיה רשמית של הממשלה, היא לא ככה, ובסופו של דבר זה עוד לחץ על האוכלוסייה לקבל את הזריקות. דבר נוסף, אנחנו בוועדת החקירה האזרחית מקבלים עדויות מדי יום מהתושבים ישירות אלינו לגבי תופעות לוואי. וזו תמונה די מזעזעת. הפגיעות הן רב מערכתיות, מכף רגל ועד ראש, אין מערכת בגוף שלא עלולה להיפגע מהזריקה הזאת. אנחנו חשופים רק ל-100,000 איש מהציבור, ויש לנו כבר יותר מ-400 דיווחי תמותה בסמיכות הזריקות. יש עלייה משמעותית של תמותה פתאומית של צעירים בריאים שקיבלו את הזריקות בגילאים 20 עד 40. משרד הבריאות לא אומר על זה כלום, לא מסביר למשפחה מה קרה, אומרים להם שיעשו נתיחה אחר המוות ויקבלו תוצאות רק אחרי חצי שנה. הרבה מקרים שקשורים בקרישי דם, התקפי לב, פגיעה במערכת הנשית, הפלות, מומים עובריים, האצה של מחלת הסרטן, שיתוקים, ירידה משמעותית ביכולת לתפקד באופן כללי. אנשים פשוט לא יכולים לעבוד או להתאמן או ללכת כמו שהלכו קודם. התפקוד הכללי שלהם צונח. מחלות אוטואימוניות קשות, שבץ מוח וגם פגיעה בתפקוד מיני. כל אלה דיווחים שהגיעו לנו מאזרחים. לעומת זאת, הזריקה מוצגת לציבור באופן רשמי כבטוחה, ושכאילו יש כמה תופעות לוואי קלות, וזה בשונה ממה שמגיע אלינו וממה שמדווח מכל העולם, ומה ששמעתם ותשמעו גם מהרופאים האחרים. אבל יותר גרוע מזה, מסתבר שבראשית השנה כבר הייתה בידי, היה בידי משרד הבריאות רשימה של תופעות לוואי המסוכנות שעלולות להיות מהחומר הזה עוד לפני שהחל קמפיין החיסונים, והרופאים התבקשו לעקוב אחרי זה. אבל זה לא נמסר לציבור, הציבור לא ידע שיש סכנות כאלה, ובאופן לא מפתיע, חלק גדול מהרשימה הזאת כבר רואים היום בתופעות לוואי שאנחנו מדווחים עליהן, ואנחנו מקבלים רק 3% מהמציאות האמיתית, ועדיין זה לא מדווח לציבור, גם אתם כנראה הדיינים לא שומעים על זה, כי לא אומרים את זה בתקשורת. ואנשים חושבים שאיפה האמת? האמת משודרת בטלוויזיה, האמת באה ממשרד הבריאות, ואני אומר לכם את זה כראש ועדה של אנשים מתנדבים, שעובדים 10-12 שעות ביום, שיש פער ענק, לצערי, בין מה שמשרד הבריאות מספק, ובין מה שקורה בשטח. יותר מזה, המדינה לא מטפלת בנפגעי החיסונים, וגם לא מכירה בהם. היא לא רוצה להודות בקיומם, כי אז עלול להטיל צל כבד על הדבר העיקרי שמעניין את משרד הבריאות, שכמה שיותר אנשים יקבלו את הזריקה. עכשיו הגיעו בישראל הזריקה השלישית, וזה בעיניי אחד הדברים החמורים שמתרחשים. הזריקה השלישית, אין עליה אישור FDA. לא נעשה שום מחקר על הנחיצות או על הנזקים שלה. ישראל נותנת עכשיו חומר גנטי, רפואי, שאין עליו שום בדיקה מקדמית בכלל. שום דבר. וכבר הם מזמינים אנשים לקבל את הזריקה השלישית. הם גם מזמינים אנשים שנפגעו מהזריקות. זה שידוע שהם כבר מקבלים טיפולים לפגיעות מהזריקות. התמונה הכללית היא שכל הדבר שמעניין אותם זה כמה שיותר להזריק את החומר הזה לאנשים, כמעט בצורה עיוורת. לגבי ילדים, ילדים כלל אינם בסיכון מקורונה, לא היו קודם וגם לא עכשיו. הלחץ לתת להם לזריקות לא מבוסס על שום מודל או היגיון רפואי. את זה אומרים הרבה רופאים בישראל בעולם. איגוד הרופאים בבריטניה החליט שלא לתת זריקות לילדים ונוער עד גיל 18, מכיוון שאין להם מספיק מידע לגבי נזק אפשרי. ככה הרפואה צריכה להיות. בארצות הברית נפטרו מספר נערים מתוך בריאות שלמה לאחר קבלות הזריקות, גילאים 13, גילאים 16. אנחנו בחשש כבד שכבר יש ילדים שנפגעו קשות בזריקה מישראל, בישראל, אבל זה מושתק גם כן על ידי איומים ושוחד לצערנו. כרגע, הורים נלחצים לתת את הזריקה, הן עקב פחד לא מוגדר, והן עקב בידודים, פגיעה באפשרות לנסוע לחול, ללכת לבריכה, לתנסים, לקיים שגרה רגילה, אבל זה לא בגלל שיש צורך רפואי, והם גם לא מודעים לסכנות, שאנחנו מודעים ומנסים לשתף את זה את כל הציבור. עיריות מנסות לפתות היום בני נוער לקבל את הזריקה תמורת מסיבה, גלידה, גמלות, ממש ככה. בסופו של דבר, אנחנו מאמינים שמדובר בסכנה גדולה לדור ההמשך, ליכולת הרביעה שלהם, לבריאות העתידית שלהם, וליכולת של הגוף להתמודד עם זיהומים אחרים בעתיד. זו התמונה שאני רוצה להציג לכם היום, אם יש שאלות, אני אשמח לענות.
Just to summarize, ברשותכם, להבין קיצור מדברי כבודו.
אני לא שומע.
אני רק רוצה לקצר במילה אחת, אם אני מבין, נסכם במילה אחת את דברי כבודו. אם מותר לי, אז מצד כבודו, כבודו מדבר שכל מה שקשור ל-vaccination, החיסון הזה, כל מה שקשור, אין בזה אמינות, ואי אפשר לסמוך על שום דבר, לדעת כבודו, נכון?
אז אני אגיד את זה ככה, ברפואה, אם אתה רוצה להשתמש בחומר ניסיוני, אתה תעשה את זה על אוכלוסיות בסיכון, אתה אומר ממילא בן אדם בסיכון, אז אני מוכן לקחת על הניסוי בסיכון, זה נשמע הגיוני, ככה עושים את זה. לקחת חומר ניסוי ולנסות אותו גם על אוכלוסייה שהיא לא בסיכון, זה לא מקובל ברפואה, זה פזיז, בגלל זה קמנו את ועדת החקירה, זה לא הגיוני שאנשים בריאים, בני 35, בני 40, 45, ללא גורמי סיכון, פתאום יקבלו חומר ניסיוני שגם טכנולוגיה חדשה, אז בעיניי זה פזיז, ואם זה נעשה יחד עם לחץ, של איומי פיתורים ותו ירוק והסתרת מידע אחר, זה כבר בעיניי חשד גם למשהו לא קשר, כן.
אבל כבודו לא מדבר משהו שקשור לילדים באופן ספציפי. כל מה שקשור לווקסין הזה, כבודו טוען שאין בזה בסיס אמיתי, נכון?
תראה,
יש מודלים. כמו שאתה נכון במה שקשור לילדים, אם אני מבין נכון.
יש היום, אני אגיד לך, זה כאילו עשו, לקחו, רתמו את העגלה לפני הסוסים, נותנים חומר ועכשיו מתחילים לחקור אותו תוך כדי תנועה. מה שאמרו שזה יפחית תחלואה, שזה לא באמת מחסן, כדי שיהיה באמת, זאת מחלת ריאות הקורונה, זאת מחלה... שפוגעת בריאות, אנשים נפטרים בגלל מחלת ריאות קשה. הנוגדנים שהחיסונים האלה נותנים נשארים בדם, הם בכלל לא מגיעים לריאות. לא לחינם, היום אנחנו רואים שיש יותר תחלואה אצל מחוסנים, מאשר אצל לא מחוסנים. אז יש המון סימני שאלה לגבי היעילות של זה שהבטיחו קודם. אנחנו נדע יותר אולי בעוד חצי שנה, אבל בינתיים מצטברים עדויות של תופעות לוואי מאוד מדאיגות, שבדרך כלל בימים כתיקונם, היו מפסיקים את הניסוי. אחרי 10 מתים, לא אחרי 100. אתה מבין? לכן בעיניי, אם אני, אוקיי, אני חוזר לילדים. אתה רוצה שאני אתייחס לילדים?
אז זה מה שרציתי, אם יש לקודם משהו מסוים לילדים, להגיד לנו, או באופן כללי, מהשנים
ראיתי בקודם... אז אני אגיד לך, אני אחזור ספציפית. ילדים באופן מובהק, הם לא קורבנות פוטנציאליים של וירוס הקורונה. זה ידוע בכל העולם. לכן אין שום הצדקה רפואית בכלל לתת להם חיסון כנגד זה. לא כל שכן, חומר ניסיוני שאתה לא יודע איך יפגע להם בעתידם. אין פה, אתה לא מגן עליהם. הם מוגנים, יש להם חיסון טבעי. אתה פשוט פוגע להם בחיסוניות הטבעית שגם ככה יודעת להתמודד עם זה, שצריכה להתמודד עם זה, ואתה כאילו נותן חומר שיתמודד במקומם, ועל הדרך אולי תפגע להם בלב, כבר יש דיווחים כאלה במערכת הרביעה. אני לא רואה בזה הצדקה רפואית, אני חושב שיש בזה הצדקה כלכלית למי שמרוויח מזה. אני לא רואה כרופא, והרבה עמיתים שלי, אתה תשמע גם אחרים, הם לא יגידו לך שאין איזה הצדקה. לא, לא, לא ברור לנו למה, למה כל כך דוחפים כשבבריטניה אומרים אתה לעצור, אנחנו לא צריכים את זה.
תודה רבה,
דוקטור
פרופ' בשמחה. אני הייתי רוצה לשאול, כבודו הזכיר כמה פעמים שנראה שעושים הרבה פעילות בין לחץ וכל כדי לדחוף את הזריקה. עכשיו הזריקה הזאת הרי האזרחים לא משלמים עליה, היא ניתנת בחינם. פירושו במדינה משלמת על זה הרבה כסף, אז למה שיהיה לה אינטרס לדאוג לזה שכולם יקבלו את הזריקה, כשהיא מוציאה על זה כסף, כשאין לזה תועלת, כשרק סיכונים, בשביל מה? מה ההיגיון? מה ההיגיון שעומד על זה?
תראה, כאשר נראה את כל ההסכם הכלכלי של ישראל עם פייזר, אולי נבין את זה. אני חושב שישראל התחייבה לכמות מתחסנים מסוימת, משהו כמו 90%, והם חייבים לעמוד בהסכם. זה הסכם מאוד קשה כנראה, שגם חתמו עליו בלחץ. אגב, רק לידע אתכם, ישראל התחייבה לשלם $30 למנה, שבמדינות אחרות משלמים $19 ו-$17. כלומר, עשו עסקה לא ממש טובה, מדינת ישראל. עשו את זה בחיפזון, בהרבה לחץ. ומעבר לזה, צריך לשאול את מי שחתם על החוזה. צריך לראות את החוזה המולה שלא מראים לנו אותו. נכון, זה באמת הוצאה כספית גדולה מאוד למדינה, אבל אני חושב שפשוט עשו פה עסקה והתחייבו על משהו.
כן, אבל כבודו רק מגביר את השאלה, כי בעצם המדינה, כפי שאתה אומר, המדינה משלמת על זה המון, והיא לא מכניסה כלום, היא יודעת שיכול להיות פה תופעות לוואי, היא חותמת גם, או כמו כל המדינות, היא חותמת שהיא פותרת את פייזר מאחריות והכל, לוקחת על עצמה בשביל מה? היא מוציאה כסף ולא מכניסה, היא לא יודעת שזה יעזור, היא יודעת שזה יפריע, בבקשה, היגיון, הרי גם כולנו לא מאמינים בכל מילה של כל אחד מחברי הממשלה, אבל לחשוב שכל המדינה, כל המדינה הלכה לעשות פה משהו חסר היגיון בשביל כלום, זה קצת מוזר.
אז אני אגיד לך, קודם כל, אני לא יכול להיכנס לראש של מי שחתם על זה, יש לי דעות מסוימות על מי שהיה ראש ממשלה אז, ומה היו השיקולים הפוליטיים, האלקטורליים שלו לאותה תקופה. אני כן חושב שנוצר בעולם, לדעתי גם בצורה מלאכותית, היסטריה של מגפה. ועד היום יש כל הזמן מידע למי שרואה טלוויזיה, אני לא כל כך, אבל כל יום מדברים על זה שעות ונותנים הרבה נתונים מדאיגים, בעיקר נתונים מפחידים. אני חושב שגם ראשי המדינה נכנסו ללחץ וחיפשו פתרון קל ומהיר, ומישהו הבטיח להם, חיסון, אתה יודע, המילה חיסון זה כאילו נותנת גרנטי שיש פתרון, אבל בדרך כלל חיסון בונים אותו במשך תקופה ארוכה, לא במשך חצי שנה. אבל ככה הבטיחו להם טכנולוגיה חדשה, זה יצליח, זה יעזור, אז ביבי רצה להיות ראשון לדעתי, כרגיל, אבל אני לא נכנס לנעליים של ביבי. יש פה, אני מסכים שהשאלה שלך היא שאלה חשובה, ויש פה בזבוז כסף. העולמית, ממה שהציגו עוד מהתקופה שהראו סרטים שכאילו סינים נופלים ברחובות, יצרו בעלה עולמית, פחד מוגזם מווירוס, שאם אתה מתחת לגיל 70 ובריא כמעט לא מסכן אותך, יצרו סביב זה פאניקה גדולה מאוד, כולם עם מסכות, כולם בסכנה. אז אני חושב שבמקום הזה ראשי מדינה מחפשים פתרון מהיר בכל מחיר. זה לדעתי מה שקרה.
ומי יצר את הפאניקה אם לא, אם לא ראשי המדינה? זאת אומרת, ראשי המדינה יצרו את הפאניקה בשביל החיסונים. חברת פייזר יצרה את הפאניקה?
יכול להיות. תשמע, אנחנו לא יודעים מה קרה פה, יש פה איזשהו תהליך בינלאומי, זה חוזר על עצמו בכל המדינות, הלחץ הזה על אנשים לחתום על קורונה, גם תמורת שוחד, זה סיפורים שמגיעים מכל העולם. יש פה איזשהו מנגנון בינלאומי שבסוף המשפח שלו יורד למקום אחד, הרבה הרבה זריקות. איך זה עובד? האם זה התחיל עם ביל גייטס? האם זה הבנק העולמי? אנחנו לא יודעים, אתה יודע, יש כל מיני שמועות ברשת, אנחנו רואים מה שאנחנו רואים. מה שאנחנו רואים זה שהרפואה כבר לא מתנהגת כרגיל. ממתי רופא לא מקבל תינוק לבדיקה, אם לא עשה בדיקה, אם לא הכניסו לו לאף את המטוש? משהו פה נהיה מאוד מעוות. ומושך כל הזמן למקום אחד, זריקות, זריקות, עכשיו הם רוצים, כבר התחילו ניסוי לעשות זריקה מתחת לגיל 11, לא ברור לי למה, באמת שלא ברור לי למה.
רבותיי, אם ירשה לי להציע, הדובר הבא הוא סגן נשיא פייזר לשעבר, כך שהשאלה האחרונה ששאלת, אתה יכול אולי להפנות בתור מי שעבד בתעשייה, אולי יהיה לו דברים מעניינים לומר.
בהחלט, בטוח. אני רוצה להגיד שהמנדט שלי זה בתיעוד מידע שמגיע אלינו, בעיקר תופעות לוואי. אנחנו לא יודעים לגמרי מה קורה במרחב הפוליטי, אנחנו רק יודעים מה קורה עם הציבור, אנחנו משרתי ציבור, אנחנו מדברים עם הציבור, אנשים נאנקים תחת עומס של תופעות לוואי, וזה לא מדווח. ואני לא יודע אם אתם מודעים לבעיה הזאת. אנחנו יודעים על 3% מתופעות הלוואי, שיש לנו משהו כמו 3,500, זה אומר שיש 10,000 במדינה, ואנשים לא מקבלים על זה מענה, אנחנו מחפשים להם היום דרך לטפל בהם, לעזור בהם, אבל המדינה לא מכירה בהם. אני שונא לחשוב שככה יקרה גם עם ילדים ובני נוער, וככה גם יהיה אגב, זה ברור. הם גם מקלים ראש בזה שיהיה לילדים דלקת בשריר הלב, כאילו שזה משהו קל, זה מסוכן, זה טיפול נמרץ. יכול לעשות נזק לכל החיים.
תודה רבה, דוקטור.
תודה רבה.
בשמחה, צורות טובות.
תודה רבה, דוקטור פינקי פיינשטיין.